החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים, בראשית השנה, נרצה להודות לרדיו קול חי ולכל המסעים במלאכת הקודש, להנהלה ולכל הצוות המסור, לאורי כאן ושלמה פולק ולכל המסעים, המפיקים והטכנאים, כדי שדבר השם זו הלכה יבואו אליכם המאזינים באופן הטוב ביותר. נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את שמו בצירוף שם האם ונקדיש את דברי התורה לרפואתם השלמה בתור שאר חולי ישראל. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל. התקבלו כל תפילותינו בימים הנוראים וימי השמחה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת בריאות בנפש ובגוף ותעצר המגפה, שנת סייעתא דשמיא, שנת גאולה. תשפ"א, ראשי תיבות, תהא שנת, שנת פנים אל פנים, הן פנים של מעלה מול פנים של מטה, עם ישראל והקודש ברוך הוא, הן שנת פנים אל פנים זה מול זה, באהבת ישראל, שנת אחדות, ואזי נזכה לגאולת עולם, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, בהכיר כל בשר את אפסיות האדם מול הבורא והיוצר. ומן הראוי לומר יחדיו פרק תהילים לרפואת רבבות החולים והמתייסרים. אנא, מי שיכול, יכולה להעמד ברשות הקהל הקדוש ונאמר יחד פרק תהילים לרפואת כל חולי עמו ישראל. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדינוי. אדינוי שימה בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור יה אדינוי מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תיברי. קיוויתי אדינוי קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדינוי משומרים לבוקר שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדינוי כי מאדינוי החסד והרבה עמו פדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. לבקשת הציבור בשנת תשפ"א הבאה עלינו לטובה. מתחילים מבראשית, נלמד החל מתחילת השולחן ערוך מסימן א' לבקשת ציבור גדול, ככל שהזמן מאפשר, למעט בהתקרב חגי ומועדי ישראל, ששם נלמד דין חג בבואו ובזמנו מועד במועדו. מרן השולחן ערוך פתח יחד עם מרן הרמ"א בדיני השכמת והנהגת האדם בבוקר. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. הסיבה שאנחנו קמים בבוקר לעמוד בבוקר זה לעבודת השם. כל מה שנעשה במהלך היום זה הכל עבור עבודת השם. התגבר כארי לעמוד בבוקר כי הוא קם לעבודת בורו. בעל התור, רבי יעקב בעל התורים, פתח בדבריו של רבי יהודה בן תימה. הווה אז כנמר, קל, כנשר, רץ, כצבי, גיבור, כערי, לעשות רצון אביך שבשמיים. ממשיך מרן שיהו מעורר השחר. הווה אומר שאנחנו נעורר את השחר, ולא שהשחר יאיר אותנו. לקום קודם עלות השחר. עלות השחר הוא כ-72 דקות לפני הנצח חמה. כך כותב הביאור הלכה בסימן פיתת על פי פירוש המשניות, יש בכך דעות רבות, אבל זו הדעה הרווחת, כ-72 דקות לפני הנצח חמה. לקום לפני ולעורר את השחר. זה הסעיף הראשון בשולחן ערוך. מדוע באמת לא נוהגים כך, אלא רק השרידים הקוראים להשם? בודדים קמים לפני עלות השחר? לכאורה מרן השולחן ערוך פסק את הדברים באופן פשוט בסעיף הראשון. כותבים האליה רבה, הפרי מגדים, דבריהם הובאו במרן המשנה ברורה, שאם על ידי הקימה המוקדמת אנחנו נהיה עייפים בתפילה, או אנשים שחלושים בטבע וזקוקים לשינה יותר מרובה וזה יקשה עליו במהלך היום, אז לפחות לקום שעה או על כל פנים חצי שעה לפני התפילה כדי להתכונן בנחת לתפילה. בעיקר שרחמנה ליבה ביי. כל לבבות דורש השם. כך כתב עתז באבן העזר ברי סימן חפי. על הפסוק שב לכם משכימי קום, מאחרי שבט, אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. אומר עתז, ישנם תלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם, ועוסקים הרבה בתורה. ישנם תלמידי חכמים שישנים הרבה, כדי שיהיה להם כוח וחוזק וזריזות לב לעסוק בתורה. ובאמת, ממשיך עתז, יכול ללמוד בשעה אחת, מה שזה נצטער בשתי שעות, כי הוא ערני, הוא ישן טוב, ובוודאי שיש להם לשניהם שכר בשווה. זה מה שאומר הפסוק. שב לכם, לחינם לכם, משכימי קום, אתם קמים מוקדם בבוקר, מאחרי שבט, מאחרים לשבט וללמוד ומעטים זמן שינה. כן ייתן השם לידידו שינה. הוא יושן, והוא נקרא ידיד השם, ומקבל שכר בשווה. וזוכה לאותו חלק בתורה, כי הכל הולך אחר המחשבה. בעצם, כמה זמן אדם זקוק לשינה, שכאן מרן השולחן ערוך, בסימן א', סעיף א', מבקש מאיתנו לקום כל כך מוקדם. ודאי שבזמנם, כשלא היה חשמל, והכל היה לאור נר, ונר עלה ממון רב, אז אנשים היו ישנים מוקדם. יכלו גם לקום יותר מוקדם. אבל כמה זמן אדם זקוק בעצם לשינה? האם יש בזה הגדרה, קביעות של זמן לשינה? ידועים לכולנו דברי הרמב״ם בהלכות דעות, שצריך לישון בלילה 8 שעות. כמו שנרמז בפסוק באיוב ג', ישנתי, אז ינוח לי. אז בגימטריה 8. כשישנתי 8, ישנתי אז, גימטריה 8, ינוח לי. על דברי הרמב״ם, כתב בעל המגן אברהם בהלכות תפילת ערבית, שאין בעצם שיעור קבוע שכל אדם חובה לישון 8 שעות. הרמב״ם לא כתב את זה כפסיקה הלכתית. זה תלוי בכל אדם לפי כוחו ובריאותו. ועל כל פנים לא השתקע בשינה יותר מדי, לשונו של המגן אברהם. רבינו היווץ, רבי יעקב עמדין בסידור שלו, הסידור המפורסם, סידור יווץ, כותב בסדר קריאת שמע שעל המיטה, משך אז שינה לאדם בינוני אמרו 8 שעות. אכן, ללא ספק שלאדם בריא די ב6 שעות. והכל לפי מה שירגיל אדם את עצמו בימי נעוריו, וההרגל נעשה טבע שני. אז רבנו יעבץ כותב שבעצם 8 שעות שכותב הרמב״ם זה לאדם בינוני. אבל אדם שהוא בריא וחסון, אין צורך יותר מ6 שעות, ואם הוא ירגיל את עצמו ב6 שעות, כל חייו זה יהיה כך. מרן הרב אוזנר כותב, כפי שהביאו בתולדות שלו, במאמרים שלו, שדי ב6.5 שעות לדעתו, ועוד מעט שינה בצהריים. התפארת ישראל, באבות פרק ו', על המשנה שלזכות לקניין תורה צריך מיעוט שינה, הוא מבאר שדברי הרמב״ם הם עבור אנשים שמתחת לגיל 50. אבל מעל גיל 50, מספיק 5 או 6 שעות. כך כותב התפארת ישראל, רבי ישראל ליפשיץ. לעומתו, הסטייפלר זכר צדיק לברכה בקריין הדיגרת סובר שכיום אדם זקוק ל7 שעות כל יממה לפחות. אז הדברים כאן נעים איך שהפוסקים ראו בדורנו, בדורות שלפנינו, עד כדי כך שהאש של אברהם, כמה אנחנו רחוקים מציפורנם של ראשונים, האש של אברהם מבוצ'אץ' והמרם שיק, תלמידו של מרן החתם סופר, הם מבארים את הפסוק באיוב, אז ינוח לי, שכותב הרמב״ם, לי זה גימטריה 40. אז זה 8. אז 48 שעות. אם נוריד את ה8 שעות כבניין אז, יוצא שבכל 24 שעות צריך לנוח 4 שעות. אבל זה ודאי שזו דרך רק ליחידי סגולה, כמו שנכתב בהקדמה לאור החיים, מהבנים של רבינו הגר"א, שהוא היה יושן שעתיים ביממה, הוא הלך לגלות כי פעם הוא ישן עוד 10 דקות, ידוע שהרבי, רבי בוני מפשיסחה, זכרו יגן עלינו, היה יושן 4 שעות, בינתיים שפתיו מרחשים לימוד. שעתיים שהוא היה יושן, הוא היה מדבר בזוהר, עד שהוא היה נרדם עם השרף מקוצק, ושעתיים הוא היה מדבר במדרש עם הרבי הזקן מבורקה, זכר צדיקים לברכה. אבל אל ילך אדם בגדולות ונפלאות, וכדברי התז, שהעיקר שרחמנה לי בבי. מה שנאמר במשנה, שהתורה נקנית במיעוט שינה, הכוונה מעבר לשעות שהאדם באמת זקוק, בזה תמעיט בשינה נוספת. בעזרת השם יתברך, שבוע הבא נמשיך הלאה, מסימן א' לסעיף ג', מעט מדיני חצות יום וחצות לילה, איך מחשבים את חצות, מה ראוי ונכון בסדר הקימה בחצות לילה לפקוט על צער השכינה, והיא רצון שנזכה בעזרת השם שמתחילים מבראשית השבוע, שהקדוש ברוך הוא יאמר ויהי אור, ונזכה לאורה וישועה לכלל ישראל. נצא להפסקה קצרה וכבר שבים אל מאזינים שממתינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. כל חי ועיריית ירושלים מזמינים אתכם להתחבר למעמד הגמר בתחרות לכתיבה ויצירה הלכתית. פרס הראשון לציון לזכרו של מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. במעמד מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות ראש העיר ירושלים מר משה לאון, שר הפנים הרב אריה דרי וסגן ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. ליווי אומנותי של גדולי הזמר שלמה כהן וחי ישראל, האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ב-8 בערב ויועבר בשידור חי כאן בכל חי. כוכב קטן מאיר. תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה, לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבית 90-89. שיפודי נתנאל.
נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שאתה מכיר כבר על הרש. תקשיבי קצר, יש לי לחם יבש שאינו אוכלים. היינו עניים ממש.
אשריכם תלמידי חכמים, במלאת 7 שנים להסתלקותו של אביר הרועים, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ראש העיר ירושלים משה לאון, מזמין את ציבור בני התורה ואת מוקירי זכרו של מרן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, להאזין ולקחת חלק במעמד הגדול לכבודה של תורה, בגמר תחרות פרסי היצירה התורנית, פרס הראשון לציון. אבא של כולם.
המעמד רב הרושם לכבוד עמלי התורה יתקיים ביום ההילולה של מרן ביום שלישי ג' במר חשוון בראשות מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליטה ובהשתתפות גדולי ומאורי הדור שליטה. את האירוע ילוו לכבודה של תורה הזמרים שלמה כהן וחיים ישראל. האירוע יועבר בשידור חי ברדיו מהשעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה.
אביס מחירת רכב מציגה רכב עד הבית, מגוון רכבים במחירים חסרי תקדים, גם אפשרות קנייה של הרכב הישן וגם תוכלו לקבל עד 100% מימון. חייגו עכשיו לאביס מחירת רכב, כוכבית 5326, כפוף לאישור הגוף המממן ולתקנון. אביס, כוכבית 5326.
אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
הקורונה מרחפת בעולם, ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מי ברנוע אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר. נוע אחד, כוכבי 85-10.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שתי שאלות ומיד ניגש למאזינים. הערה, הרב אמר רבי יהודה בן תימה, במשנה באבות מופיע ללא תואר רבי. יישר כוח על ההערה החשובה. נכון, במשנה באבות מופיע ללא תואר רבי כמו רוב התנאים, אבל במסכת חגיגה דף י' בממציע צדיק ד' סנהדרין נ"ט הוא כן מופיע עם תואר רבי. אגב, הרשב"ץ במגן אבות סובר שהשם שלו הוא גם רבי יהודה בן דמה, שהיה בן אחותו, אחיין של רבי ישמעאל, והוא אחד מעשרה הרוגי מלכות. יישר כוח על ההערה החשובה. האם נכון שאין חיוב לתת צדקה בלילה? כאן, שאלה קצת ארוכה, כאן אוספים בלילה, ואחד העיר שאין צורך לתת לעניים שמבקשים בלילה, וזה מפריע בתפילה. לפני תפילת שחרית ומנחה כותב רבינו אריה הקדוש לתת צדקה, על שם הפסוק, אני בצדק אחזה פניך, על ידי צדקה אחזה פניך בתפילה. אבל לפני תפילת מעריב, אין חובה לתת צדקה. כך כותב הברכי יוסף באורחיים ויורה דעה. באורחיים ברש למד זין ויורה דעה בהלכות צדקה. והסיבה, כי עד חצות זה לא זמן צדקה. מי צאת הכוכבים עד חצות זה לא זמן לצדקה. כך כתוב בירושלמי בשקלים פרקי שרבי חינן בר פפא היה מחלק צדקה בלילה. פעם אחת פגש אותו רוב הרוחות ואמר לו, לא לימדו אותך אל תשיג גבול רעך, ענה לו רבי חנינה, מה אם אתן בסתר יקפה אף? פחד ממנו והוא ברח. לכן כותב המערשם בחלק ב' שמי שנותן צדקה בלילה, שייתן בסתר, שהוא לא ייתן בגלוי, כפי דברי הירושלמי, מתן בסתר יקפה אף. כמובן שמדובר לתת צדקה, ללכת אחרי אני, אבל אם אני בא אליך, ודאי שמחויבים לתת. כך כותב היעבץ בסדרו עד הרב. צדקה, תציל ממוות, דווקא בעידן הלילה לתת צדקה כשמגיע אליך אני. מקובל שמרן החתם סופר, כך כתוב במנגח החתם סופר, נתן כן צדקה לפני מעריב, וכנראה, כמו שכותב הדברצין הרוב בבצל החוכמה, שהוא נתן לגבי של צדקה. בזה אין מניעה. המניעה הוא לתת ולחזר אחרי אני בעצמו. אבל אם הוא מגיע, או מגיע גבי, ודאי שאפילו חובה לתת צדקה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום לרב.
שלום וברכה, שנה טובה, בבקשה.
עושים של האדם עשה קורקינט, יש עליו סימנים של השם של החברה וצבע, שאלה, רוב האנשים לא יודעים את השם של החברה, של הקורקינט, לדוגמה. שאלה מה עושים במקרה כזה? הוא רק אומר צבע...
כבודו מתכוון... שהאדם שנותן סימנים, נותן סימנים בצבע של הקורקינט ובשם של החברה, והצבע הוא צבע כללי של החברה, והשם שלה הוא שם ידוע, אבל לא ידוע כל כך, האם זה נחשב לסימן? זו השאלה.
האדם עצמו, בעל הקורקינט, שאיבד אותו, לא ידע בדרך כלל את השם של החברה, הוא לא יזכור.
נו, אז מה השאלה ש...
אני שואל מה, על פי איזה סימנים אפשר כן לתת לו את הקורקינט? מספיק על פי הצבע, כי יש הרבה קורקינטים בצבע כסף, עם פוגים בצבע כחול.
בוודאי ובוודאי שזה לא נחשב לסימן מובהק, צבע, מכיוון שכמו שכבודו אמר, יש הרבה קורקינטים בצבע שכזה, אבל ברגע שהוא נותן מספר סימנים, אפילו שיש... את הכמות הזו של מספר הסימנים רבים, הוא נותן גם את הצבע של הספוג, וגם את הצבע של הקורקינט, וגם כן אומר את הגודל של הקורקינט, הוא אומר כמה וכמה סימנים, זה כן עכשיו ביחד לסימן מובהק, אבל צבע לבד, או ספוגית לבד כדוגמה, כשזה מה שהחברה מוציאה בשיטתיות, במסות גדולות, זה ודאי שזה לא נחשב לסימן מובהק ולא לסימן היכר, אלא אם כן מדובר בתלמיד חכם. תלמיד חכם שבא ואומר על הצבע של הקורקינט, נכון שיש רבים כאלה, הוא מוסיף עוד סימן שגם כמותו יש רבים, הוא שונה מאדם רגיל, כי יש לו תביעת עין, הוא ידע, בגלל חוכמתו, בגלל תורתו, הוא ידע לבוא ולהגיד שזה באמת הקורקינט שלו, ואנחנו סומכים על התביעת עין שלו. זאת אומרת, לאחר שהוא אמר את הסימנים, ואני מביא לו את הקורקינט, והוא יגיד, זה שלי, הוא נאמן עלינו. אבל אדם שלא תמיד חכם, ותמיד חכם זה הכוונה, תמיד חכם מופלג, שבקים מאוד בתורה, על ידי שתי סימנים פשוטים שכאלו זה לא נחשב להיכר, הוא צריך לתת מספר סימנים, גם אם הסימנים האלה נמצאים רבים בשוק, הסימנים מצטרפים אחד לשני וזה נחשב לסימן מובהק. כך פוסק מרן בהלכות אבדה על פי הגמרא באילו מציאות, שמצרפים את הכמה וכמה סימנים, שכולם יחד נותנים לנו תמונה אחת שבאמת נוטים לבוא ולומר שהוא לא רמאי.
הבנתי. רציתי לשאול, אדם שמתעורר לו צורך באמצע תפילת עמידה ללכת לשירותים. ולפני שהוא התחיל, לא היה לו שום צורך. אז כתוב, הפוסקים שאסור לו לצאת. השאלה שלי, האם זה גם כשהוא בעצם, זה מאוד מפריע לו לכוונה שלו, האם גם על זה נאמר שאסור לו ללכת לשירותים?
הערה נפלאה. כותב התפארת ישראל, בברכות פרק ב', שהליכה לא נחשבת להפסק ב-18. דיבור נחשב להפסק, הליכה לא. כשאדם נחש כרוך על עקבו, והנחש הזה הוא נחש ארסי, או הקרב שבכל מקרה אנחנו חוששים, הקרב צהוב שהוא ארסי, אדם לא מסוגל כעת לכוון, הוא לא מסוגל. אז הוא הולך, ההליכה הזאת היא לא נחשבת להפסק. כמובן אם רק שלא יפסיק שיעור שיכול לומר את כל תפילת 18 מתחילתה, לאו דווקא עד איפה שהוא עומד, אלא את כולה, אז אין עכשיו להפסק וצריך לומר מתחילתה. אדם שזקוק כעת להתפנות, הוא באמצע תפילת עמידה, וזה מפריע לו מאוד, והוא לא מסוגל לכוון, אז ממילא התפילה שלו היא תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, הוא עושה תפילתו, לא תחנונים, המשנה במסכת ברכות, אז מותר לו, במקרה שכזה, שהוא לא יכול להעמיד את עצמו, ולא יכול להשתדל להמשיך הלאה לכוון, כי זה כל כך מציק לו, וזה כל כך מפריע לו, מותר ללכת, להתפנות, ולחזור חזרה לאותה נקודה שבה הוא אחז. אבל, זה מקרה מאוד חריג, כי אם לפני תפילת העמידה הוא לא היה זקוק, לפתע בתפילת העמידה הוא זקוק כל כך, ועד כדי כך זה מפריע לו שכעת הוא לא מסוגל להמשיך הלאה לכוון בתפילה, זה מקרה קצת חריג. המקרה שהפוסקים... כן, מחילה, בבקשה, זה קורה.
זה קורה בתפילת יום כיפור, וגם תפילת עמידה גם מאוד ארוכה, וגם... סתם, זה התעורר לי ביום כיפור, לפני תחילת הצום שותים הרבה. ואז...
הערה נכונה, ואנחנו עוסקים גם ביום כיפור, ואדם רוצה באמת לכוון את ליבו, ובראות הדליבה, והוא לא מסוגל להעמיד את עצמו, לא במחשבה, ולא כמו שכתבו הפוסקים, שיעור שהוא ילך, זה בערך יוצא כ-18 דקות הליכה, הוא לא יכול להעמיד את עצמו בשיעור הזה, הוא יכול לעצור באמצע, ולרדת, להתפנות, ולחזור הלאה, ולהמשיך הלאה, מאותו מקום שהוא פסק. הערה חשובה וישר כוחכם.
תודה רבה לרב.
ברוכים תהיו, שנה טובה. האם יש איסור לקשור ציצית בלילה? כבר נתייחס לשאלה הזאת מצד תעשה ולא מן העשוי. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב ושנה טובה, בבקשה.
שנה טובה. רציתי לשאול הרב שתי שאלות. הראשונה, היום, למשל, נהג צעיר או אדם שאין לו ותק ביטוחי נדרש לשלם ביטוח יקר יותר מאשר אדם בוגר. אבל יש איזה טריק מסוים שאנשים עושים שהם פשוט, למשל, אדם צעיר מצרף גם את אבא שלו לביטוח של הרכב, ואז הפוליסה רואה שיש גם אדם בוגר, וככה הם יוצרים הנחה. למרות שלולא, למשל, אם לא היו צריכים את הנחה, ודאי שלא היו רושמים את האבא. האם דבר כזה הוא מותר לעשות? ובנוסף, מה קורה עם, האישה שאיתה הוא מדבר מטעם החברה, אומרת לו שהוא יכול לעשות את זה, האם זה מותר?
ודאי וודאי שעוברים על כך גם על מדבר שקר תרחק. וכמו כפי שכותב אגריפ פרלה, רבי יוחנן פישל פרלה על הרס"ג, באיסור שמדבר שקר תרחק, שזה לאו דווקא דיבור, אלא זה כל דבר שקשור לשקר, וזה הרחק מן החיור וכדומה. ובפרט שיש כאן תנאי בממון. כל תנאי שבממון, תנאי קיים. מכיוון שהחברה, משרד הרישוי, כל הגורמים שעוסקים בדבר, יש קבילות של חוק שאנחנו מתייחסים לנהג צעיר, ובצדק, מכיוון שהוא עדיין לא יודע לנהוג כדבעי, הוא קצת אולי זכוח, אנחנו מתייחסים אליו כסכנה יתרה. לבוא ולפגוע גם בחוק וגם כן בהסכמה של הממון שעל תנאי כך נתנו את הרכב, אם זה השכרת רכב, השלט רכב, אם זה נהיגה ברכב, ודאי וודאי שעוברים כאן גם על איסור של דבר שקר תרחק, גם חוששני מחילול השם חלילה, ואם עסקינן בחברה מסודרת ויש כאן מישהו באמצע שאומר תעשה כך וכך, אז גם עוברים כאן על איסור גזל. מדוע גזל? מכיוון שאנחנו פוסקים כדעת רבי יהודה בבבא מציע קי"ז עמוד ב', שרבי יהודה אומר שאדם שעושה עסק בממון שלו שלו עובר על גזל. וכאן זה בעצם ממון שלו שלך, כי לא נותנים לך את הרכב אלא על תנאי שתנהג איתו לפי התנאים שהותנו בפוליסה שנותנים לך. אני לא רואה בזה אתר, וזה שרבים נוהגים כך, לצערנו רבים נכשלים, זה לא בגלל כך הופך את הדבר לאתר. ודאי וודאי שהדבר אסור מכל מכל, אני לא רואה בכך צדדים של אתר.
תודה רבה, ושאלה שנייה לרב, גילוי מין העובר, האם זה מותר, ובמידה וכן, האם יש בזה מידת חסידות לא לדעת מה מין העובר?
באמת שאלה שגדולי עולם דנו בה, מאז שאומצה הדבר, היו רבים שמאוד התנגדו לדבר, מכמה וכמה סיבות. במופלא ממך אל תדרוש, ידוע ש... מרן הרב שך היה מתנגד גדול מאוד, ידוע לנו שמרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי מתנגד חריף מאוד, ולאו דווקא בשביל מין העובר לעשות אולטרסאונד, אלא בכלל. אבל מצד עיקר הדין, אין בכך שום מניעה. לדוגמה, נשים ששואלות, ערב יום הכיפורים, שאלו האם מותר לעשות אולטרסאונד לדעת את המין, כדי לדעת האם להביא תרנגול או תרנגולת כדוגמה, להערך לפני כן בשביל ברית או בשביל קידוש, לשמח את המשפחה בבן זכר או בבת, כל אחת ואחד לפי רצונו. אין בכך מניעה הלכתית, רק שמקובל לומר בשם צדיקים, מעבר לכל מה שהזכרנו, שכל עוד שהדברים הם בצנאה והדברים הם לא בגלוי, אז אפשר לפעול, אפשר לפעול. אבל לא הכוונה לשנות את המין, אלא לפעול אם חלילה יש פגם. מה שאין כן, כשעושים את הבדיקה ומגלים את מין העובר, אבל בתוך זה גם כן בודקים את הכשירות של העובר, שהכל בטוב, אז יש לזה מעלה גדולה, כי זה מציל מימומים גדולים, ופעמים שצריך לעשות שאלות חכם, בשאלות חמורות מאוד שאנחנו נדרשים אליהם, רחמנא ליצלן. אבל ההוראה של חלק מאבירי הפוסקים, וביניהם מרן השבט הלוי, שאם אנחנו לא נדע, התפילה שלנו תועיל, והקדוש ברוך עושה איתנו ניסים ונפלאות, שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, מלך עוזר ומושיע מגן, גם על הצרה שלא תבוא. אבל אם עסקינן בסיכומם של דברים בהלכה הפסוקה והפשוטה, בוודאי שהדבר מותר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות הזאת, והאפשרות הזאת יש בה גם כן הרבה מעלות חיוניות רבות, ודאי שמי שעושה את זה אין לו מקום לפיקפוק בהלכה, וכל מה שאנחנו הזכרנו זה יותר מהמקום של השקפה, ממקום של תפילה, איך ראוי ונכון. אני הקטן באופן כללי מורה לעשות כך אפילו לכתחילה, מהסיבות שהזכרנו, שפעמים שצריך להידרש מבחינה הלכתית לשאלות חמורות, אם כי כמובן שכל אחד יעשה לפי רבו וההדרכה שמקבל מרבותיו.
תודה רבה.
תודה לכם על השאלות הנפלאות. ברוכים תהיו, ערב מבורך למאזין. מעירים לנו כאן שלא התייחסנו, האם יש איסור לקשור ציצית בלילה? מחילה, נכון. אלינו מאזינים. בעצם, מרן כתב בסימן י' ח' של לילה לאו זמן ציצית. למה? וראיתם אותו. מרחיב בהרחבה, דעת הרמב״ם, דעת הראש, בגד מיוחד ליום, בגד מיוחד ללילה. אז הפוסקים שואלים, מה יהיה? הרי יש איסור של תעשה ולא מן העשוי. האחרונים דנו, זה הפרי מגדים, הישועות חוכמה, תוספת חיים על חיי אדם, ועוד ועוד דנו, הליקוטי מעריך, האם שאדם מטיל ציצית בבגד בלילה? הרי לילה זה לאו זמן ציצית. גם לבדעת הראש, כשכסות יום חייב גם בלילה, אבל לילה ודאי שזה לא הזמן ציצית. אז בשעת ההטלה של הציצית, הבגד פטור מציצית. ביום כשחל, כבר הציצית קיימת. אז ממילא זה תעשה ולא מן העשוי. אז היו שחששו לדבר. התוספת חיים כתב שנוהגים להחמיר, אבל בפועל אין לנו אלא הכרעתו של המנחת יצחק בחלק ת' ומרן היביע עומר בחלק ח'. אפילו לכתחילה אין מניעה בדבר, כמו שהם מרחיבים, וככה גם הכריע מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר הליכות שלמה פרק ג'. ערב טוב ומבורך, ושנה טובה למאזין, מחילה להמתנה, בבקשה.
שלום, תודה רב.
שלום וברכה ושנה טובה, בבקשה.
אני רציתי לשאול, במקום אחד בהלכות מוקצה, לדוגמה באבן, מצינו שאף על בית שזה ראוי לשבת עליו ולחסות בו כלי, לא, זה לא עומד לכך, אז זה מוקצה. ולעומת זאת בקליפות אגוזים שנשאר לי מהאוכל, זה לא מוקצה כי זה ראוי לבהמה, אבל אף אחד באמת הולך לתת את זה לבהמה שלו. רציתי לשאול על הסתירה הזאת.
נכון, כבודו צודק. אין לנו הרי בעלי חיים. מכיוון שאין לנו בעלי חיים, אז לכאורה, מה ראוי לבוא ולומר? הוא בכלל. איך אנחנו מתייחסים, כשאנחנו מתייחסים למוקצה מחמד גופו, זאת אומרת, מחמד גופו עצמו, שאין בו שום שימוש בשבת. אין בכלל שימוש בשבת. אבנים, בעלי חיים, מטבעות, גופה של נפטר. ממילא, דברי מאכל שאסורים באכילה, ורוצים לתקן אותם לדוגמה לאחר שבת, שלא יפרישו מהם תרומות או מעשרות, או דברי מאכל שרואים לאכילה בשעת הדחק, הם לא מוקצה. מה שכבודו מאיר זו הערה נכונה. פסולת של מאכלים שהיא ראויה למאכל של כלב או של חתול, היא לא מוקצה, נכון. לי אין כלב, לי אין חתול, אפילו אם אין בעיר כלבים וחתולים. אני גר בשכונה חרדית, אין שם לא כלבים, אולי חתולי רחוב. אבל הפסולת בפועל ראויה לשימוש, לכן היא לא מוקצה. לכן עצמות הם לא מוקצה, הם ראויים לכלבים וחתולים. נכון, אין לי כלב וחתול, אבל זה ראוי. פסולת מאכלים שהיא לא ראויה לא למאכל אדם ולא למאכל של בעלי חיים, לדוגמה גרעינים ודברים שכאלה, אז הם מוקצה לחלוטין. אבל קליפי אגוזים, קליפי אגוזים זה לא ראוי כפי שכבודו העיר בכלל, לכן אני מתייחס אליו כמוקצה מחמת גופו. זאת אומרת שאם עסקינן באבן, יש בה את האפשרות להשתמש בה מראש לשני שימושים. אם עסקינן בדבר שיכול לאכל על ידי דבר מסוים, אז ממילא יש בו מאכל גם לאדם וגם לבעלי חיים. אבל אם עסקינן במאכל שאין בו בכלל שימוש, אז מראש אין בו שימוש אלא לשעת אכילה, ולאחר מכן הוא נפח להיות למוקצה. לכן לעניות דעתי אין כאן סתירה.
הרב יכול לחזור לדייק, למה אין פה סתירה? אני לא הבנתי עד הסוף.
כבודו שואל בין דברים שאין בהם שימוש בכלל, לבין דברים שמראש השימוש שלהם יכול להיות לכאן ולכאן. אם עסקינן לדוגמה באבן, אבן יש בה שימוש, אפשר לשבת עליה, אבל אבן שאני לא רוצה לשבת עליה, אז מראש אין לי מה לעשות איתה, אבל האבן הזאת היא ראויה לכך ולכך. מה שאין כן, קליפי אגוזים הם מראש לא ראויים לכלום. הסיבה שאני יכול לטלטל אותם זה אגב האוכל שבתוכם, אבל כשסיימתי לאכול את האוכל שבתוכם, אין בהם מראש שימוש לשום דבר, לכן הם מוקצה מחמת גופו. אם עסקינן במוקצה כמו פטיש, שאני לוקח את הפטיש, עם הפטיש הזה אני יכול לדפוק מסמר, ואני יכול על ידיו לפצע אגוזים. זאת אומרת שמראש יש אפשרות בפטיש לעשות מספר מלאכות. וממילא אני מחשיב אותו למוקצה מחמת גופו כשהקציתי אותו לעניין הזה עצמו. אבל כשמראש הדבר ניתן לשימוש, ניתן לשימוש חד-כיווני, אין בו שימוש נוסף, הוא נחשב מוקצה מחמת גופו שאין לו תקנה. לכן קליפי אגוזים כדוגמה, שהם גם לא ראויים לאכילה של בעלי חיים, לאכילה של דגים, אז אני מטלטל אותם אגב האוכל שבתוכם. אבל לאחר שסיימתי, המשנה אומרת, בית שמאי, בית הלל, אני יכול עכשיו רק לטלטל אותם טלטול מן הצד, אלא אם כן, זה גרף של ראי, שזה מפריע לי, אבל זה עניין בפני עצמו שחזה לתירו מוקצה בחיי גוונה. הלכאורה ההבדל כאן די ברור.
ועוד שאלה, אם אני עכשיו מעצבן את חבר שלי או עושה איזה משהו וגורם לחבר שלי נגיד לדבר על נגד לשון הרע או לעשות כלפי עבירות, אני עובר בזה לפני עיוור?
לכאורה כן. לכאורה כשאדם מכעיס את הזולת והוא יודע שהזולת הוא קצר רוח והוא נוגע בו בנקודות רגישות, הוא גורם לו על ידי זה להתעצבן, לעבור על מידת כעס שהיא מגונה, חלילה וחס לדבר שרה, אז נכון שהוא היה צריך לבלום את עצמו, נכון שהוא חטא בכעס, נכון שהוא חטא בלשון הרע ורכילות, הוא צריך לעשות על כך תשובה יתרה, אבל ודאי שזה שגרם לו גם כנענש, בוודאי, בוודאי.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערות החשובות. שואלים כאן, האם יש עניין כן להחמיר לא להטיל ציצית בלילה? יש מקום להחמיר, כמו שכתוב בבן איש חי בפרשת לך לך וכף החיים. אבל כפי שהבנו שהמנחת יצחק ויביע עומר ועוד כתבו, הם כתבו שאין מקום להחמיר כלל. מעניין שבתשובות והנהגות של הגאון האדיר, הרב שטרנבוך שליטה, אז הוא כותב שהוא מקובל, אינני יודע, כנראה שמועה מהחפץ חיים, שאין מניעה להטיל ציצית בלילה. חשבתי שעצם זה שלא מצאתי במשנה ברורה בשום מקום שהוא מדבר על כך, אז אולי זה עצמו גופה אומר שאין מניעה. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס.
כל חיים קרים סרנד החורף של מוצ"ש חי. במוצ"ש הקרוב, הכל הבא. מתקרבים לרגע פתיחת העונה עם פרק אודישנים שלישי. ומיד אחר כך... אברהם מירות וחברים בהופעה מיוחדת. הקורסיצרס. הפינות החדשות וכל מה שקורה במוזיקה היהודית. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בקול חי. ולצפייה באתר קול חי.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל.
אביס מחירת רכב מציגה רכב עד הבית. מגוון רכבים במחירים חסרי תקדים. גם אפשרות קנייה של הרכב הישן וגם תוכלו לקבל עד 100% מימון. חייגו עכשיו לאביס מחירת רכב. כוכבית 5326, כפוף לאישור הגוף המממן ולתקנון. אביס, כוכבית 5326.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. אף פעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל, פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-10 בבוקר, כאן בקול חי.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אל המאזינים, שאלה מן האתר, קודם כל לרפואת חיים בן רומיה, יעקב בן ציוויה הנדל, נחמה אסתר בטרינה מרים, יוסף בן רות, שואלים כאן האם זמן השינה שהרב דיבר נכון גם לנשים. נשים זקוקות ליותר שינה, כל מה שאנחנו דיברנו זה לגברים, אבל גם נשים מחויבות להתפלל, כפי שכותב מרן השולחן ערוך בסימן קובב, שנשים פטורות מקריאת שמע, אבל חייבות בתפילה, מכיוון שהיא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. הנכון שהמגן אברהם כתב שרוב הנשים לא מתפללים 18 בתדירות, כי אומרות בקשה והודיה ויוצאות ידי חובה, אבל מרן המשנה ברורה כותב בהרחבה שכן אישה חייבת בתפילת שחרית ותפילת מנחה, אלא אם כן היא תרודה, ולכן גם אישה צריכה לחשב את זמן שינה שלה, שהיא תהיה פנויה לקום בבוקר להתפלל שחרית עם איתותיה בידיה, וכפי שדיברנו בהרחבה בעבר, נשים שתרודות בבית וכדומה שפטורות מתפילה, ולא לכך הייתה הכוונה, מכיוון שמוסקות בגידול הילדים והבית. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך ושנה טובה, בבקשה.
ישר כוח, רצים לפתוח שישר כוח ותודה רבה לרב על התוכנית, אנחנו שמחים מאוד בתוכנית.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול הרב, מה הברכה על ממרח לוטוס?
מחילה שאני לא יודע מה זה. מה זה לוטוס?
לוטוס זה עוגיה, ויש ממרח שמכינים את זה מהעוגיות עצמן.
זאת אומרת שבעצם בתוך הממרח יש לדוגמה ביסקווית עם תכונים?
בדיוק.
הבנתי. זאת אומרת, אני מקבל את זה כממרח מוחלט, אבל בפנים יש ביסקווית, אם רק התחינה היא כל כך חזקה, עם חומרים נוספים, שזה נפח להיות נראה כמו, כאין שוקולד למריחה. אנחנו להלכה אנחנו פוסקים שטעם דגן לא בטל. גם אם הטעם של הדגן הוא מועט ביחס של אותו ממרח שהזכרתם, לוטוס, אם אמרתי נכון, גם כן אז, מכיוון שהטעם של אותם ביסקוויטים מורגש היטב, ויש לו משמעות ויש לו נוכחות באותו ממרח, נכון שהוא איבד את הצורה שלו לחלוטין. ויש לנו כלל ברזל שדבר שאיבד את הצורה שלו לחלוטין, אז צריך לברך עליו שהכל. ולכן אם תוכנים ירקות ופירות בתחינה כל כך דקה שלא ניכר, אז אנחנו פוסקים להלכה מרן שמברכים עליהם ברכת שהכל, למעט מי שלקות. אבל כאן, בתוך הממרח הזה, קיים טעם נרגש של דגן. ולכן ודאי שהברכה צריכה להיות ברכת בורא מיני מזונות, והוא הדין בכל החטיפים שיש בהם שוקולד, אבל כשמסתכלים בתוך הרכיבים, רואים שיש בפנים אחוזים של דגן. אז אם אנחנו רואים שהאחוזים של הדגן כתובים ראשונים בממרח, ראשונים בחטיף, אנחנו כן צריכים להתייחס אליהם כטעם ולברך בורא מיני מזונות. אם אנחנו רואים אותם משניים ושלישיים, זאת אומרת שהאחוזים הם מאוד קטנים, ועל פי רוב הם ניתנים לא בשביל טעם אלא בשביל לדבק, או תוספת קלה של טעם שאפילו בבירור מול בתי החרושת לא ידעו לענות לנו למה הם לדוגמה נותנים בתוך פסק זמן החטיף הידוע ופל, שם הוופל ניכר, לא ידעו לומר לנו, רק ידעו להגיד שזה נמכר יותר. על כל פנים, צריך כן לברך בורא מיני מזונות. זו שאלה שלא נתקלתי בה, אבל ודאי שהתשובה היא בורא מיני מזונות. ובתנאי שאותו דגן ששמו בפנים לא עבר, וצריך לברר את זה, תהליך של בישול לפני כן, עד שאיבד את צורתו בתהליך הבישול, ואז נכנס פנימה, אז אנחנו כן, יש מקום לבוא ולומר שהוא בטל. אבל לכאורה, לכאורה הכניס אותו כדגן ממש, ועל אף שתחנו אותו כל כך דק, הברכה היא בורא מיני מזונות.
יישר כוח, תודה רבה, שבת שלום.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום ושנה טובה. בבקשה למאזין. שלום וברכה. שלום וברכה, בבקשה. נותרה לנו דקה, אמכם הסליחה, בבקשה.
דקה, זה אחרי השידור, אחרי... אפשר עכשיו הרב?
אפשר, בבקשה. רק נותרה לנו דקה, מחילה מכבודו, בבקשה.
דקה, מה אני אספק? הרב דיבר בהלכה הראשונה לגבי דין השכמת הבוקר, נכון? התגבר כערי.
נכון.
אז למה לא מביאים את הפירוש הנוסף באותו עמוד את הפירוש הנוסף? למה כל הזמן מזכירים להשכים בבוקר אם לא קום מוקדם? למה את הפירוש האחר לא מזכירים?
את מה לא מזכירים, כבודו?
מה אומר הרב?
את מה לא מזכירים בהלכה הראשונה?
את ההסבר של מגן דוד, זה נקרא. מגן דוד, למה לא מביאים את זה?
יישר כוח, אנחנו מחילה שאנחנו חותמים ונתייחס לזה בלי נדר שבוע הבא. עניין של מגן דוד, זה עניין שכתבו הרבה בקדמונים, אבל לא בזה נפתח את מרן השולחן ערוך, נתייחס בעזרת השם שבוע הבא. התודה והברכה למפיק ולטכנאי, לרדיו כל חי ולכם המאזינים, שנה טובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ערב שבת שלום מבורכת.